הגענו לדף למיטת עמוד ב' בשורה האחרונה, אמר רב אמר רב נחם נמחאה בפני שניים, ואין צריך לומר כתובו. מספיק מחאה בפני שניים, לא צריך שלושה כדי לבטל את החזקה, ולא צריך לומר כתובו, לא צריך להגיד לעדים, המוכר לא צריך להגיד לעדים, תכתבו שטר לעדות על המחאה, הם יכולים לכתוב את השטר גם בלי שהוא אמר, גם בלי ציווי, כי זה הכין אדם שלא בפניו וזה זכות עבורו, וכן מודעה בפני שניים, ואין צריך לומר כתובו, גם מודעה, אדם עושה מודעה שהכריחו אותו למכור, או לתת את נכסה וכדומה, אנסו אותו לכך, אז מספיק בפני שניים, לא צריך שלושה, וגם לא צריך לומר כתובו, כי זה זכות, אבל הודעה שאדם מודה שהוא חייב ממון לפלוני, אז אומנם בפני שניים, אבל צריך לומר כתובו. אי אפשר שאסור להם לכתוב את השטר בלי שהוא ציווה זה מפורש, כי כמובן השטר גורם חובה ללווה, שהוא צריך לשלם להם. קניין בפני שניים, ואין צריך לומר כתובו, קניין סודר, אפשר לעשות בפני שניים, לא צריך שלושה, והמקנה לא צריך לומר כתובו, והגמרא תרחיב על זה עוד מעט, וקיום שטרות בשלושה, קיום שטרות שהדנים כותבים בסוף השטר, שהתקבלה בפני מעדות על כך, שחתימות עדי השטר לא מזויפות, הם חותמים על כתיבתם, אז צריך לעשות דווקא בפני שלושה אנשים. הם רואים לעשות, להיות ביתין על הקיום. יכולים לקבל את העדות על החתימות, להכשיר את השטר, ולחתום ששטר זה הוא כשר. שני עדים לא יכולים לעשות את זה. אומרת אם אמר רבי קשה לי, אם קשה לי, הקשה לי, היי קניין היחידמי. קניין שאמרנו שעושה זו בפני שני עדים, לא צריך שלושה, אבל הם יכולים לכתוב דף שטר גם בלי ציווי. אמרנו, אין צריך לומר כתובו. מה מדובר? היא כמעשה בית דין דמי לומר שעדות על הקניין דומה למעשה בית דין, לכאורה צריך שלושה, היא באה התלטה. היא כלא מעשה בית דין דמי, למה לא צריך לומר כתובו? הרי אי אפשר לכתוב שטר על מידת המתחייב. אלא עומד עם הבדר ביי, הדר פשטה, כלומר אחרי שהוא הקשה, אז הוא חזר ופשט את הספק, לעולם לאו כמעשה בית דין דמי, לא מדובר על מעשה בית דין, לכם מספיק שניים, לא צריך שלושה, ואחרי הטעם המאי, דנו צריך לומר כתובו, משום זה סתם קניין לכתיבה עומד. סתם אדם שמקנה לחברו קרקע ומטלטלים בקניין סודר, מן הסתם רוצה שיכתבו עדים את הקניין בשטר. מכיוון שראינו שמהר להקנות לו בקניין סודר בפני עדים, לא ימתין עד שיעשה הכל את הקניינים המקובלים, משיכה במטלטלים או חזקה בקרקעות וכו', נראה שהוא רוצה להקנות לו בעין יפה, לסיים יעל כל דברים כדי להשלים את הקניין. אז מן הסתם דעתו גם שהעדים יכתבו את מעשה הקניין בשטר, לכן לא צריך לומר כתובו. רבי ברבי יוסף בדם את רבי לא כתבי למודעה, אלא אמן דלא צאי דינה. אומר רבי ברבי יוסף, לא כותבים מודעה לגבי על מודעה, מסירת מודעה, עדים לא כותבים מודעה, אלא על מי שאלה הנס, כלומר מדובר על מודעה שהוא מודיע שהכריח אותו למכור וכדומה, אז רק מי שלא צאי לדין תורה. הרי אם לא, אם הוא צאי לדין תורה, אפשר לנו להגיד למוסר מודעה, אם כדבריך שהיית אנוס, למה לא תובעת אותו לדין? אז לכן מוסרים מודעה רק על מי שלא מצאי לדין תורה. אבל כך אומר רבי ברבי יוסף, אביי ורב החלקו ואמרו לא, אפילו עליי ועליך, כלומר אפילו גם אנחנו שמצייתים לדין תורה, אף על פי כן אפשר לכתוב עליו מודעה. למה? כי הוא כותב הודעה, יכול להיות שבשעת האונס, בשעת ההכרח, לא היה בית דין מזומן בעיר, ולכן מסר מודעה עד שיוכל בעצם להעמידו לדין. אמרי ארדה עוד על מסיעת מודעה, כל מודעה אתה לא כתיב בענן ידינן בי באונס דה פלני עליו מודעי, כל שטר מודעה שלא כתוב אנחנו העדים יודעים באונסו של פלוני, למודעה זה לא נקרא מודעה שהוא מועיל לבטל מעשה שעשה, כדי שהמודעה תועיל לבטל מעשה הקניין צריך שהעדים יכתבו בשטר, שמוסר המודעה הוא אנוס באונס גמור, אנחנו מכירים איזה אונס נאנס וכו'. אם לא כותבים ככה, אז כותבים סתם שמוסר מודעה אמר להם שנאנס, אז המודעה לא מבטלת את מעשה הקניין. הגמרא מקשה על זה, הוא מבררת את זה, מודעה דמה, איזה מודעה מדובר? אידי גיטה ומתנה, אם מדובר על גטון מתנה, אז למה אמרנו שצריך עמידים להעיד על עונצו וכו', הרי גילוי מילתא בעלמא, עשר את זה גילוי הדבר. הרי בגט ומתנה, אין צורך שהעדים יכירו בעונצו שמוסר מודעה, כי מסירת המודעה עצמה מוכיחה על קיום האונס, הרי מכיוון שהמודיע לא רוצה לתת, הוא מודיע שלא רוצה לתת, אם לא אנסו אותו אחרי זה, אז למה לשמה נתן גט ומתנה? הרי הוא לא מקבל תמורה על זה שום דבר. וידי זמין מדובר שום דבר במודעה שמסרה על מכירה, ולכן אמרו בני נרדה שהעדים צריכים להכיר בעונצו, כי יש לחשוש שמה שהוא רוצה לקנות כדי לקבל מעות המכירה, ומאידך מוסר מודעה כדי שאם מזדמן לו מעות בעתיד, יוכל לבטל את המכירה, יש פה חשש כזה. ואמר רבה, לא כתבים מודעה, אז בני, רבה אומר בכלל, אין לכתוב כלל שטר מודעה על מכירה. למה אומר רבה את זה? אם כפו אותו למכור שדה מסוימת, אז לא צריך למסור מודעה, יביא את העדים שיודיעו אותו שנאנס, ויבטל את המכירה. אם כפו אותו למכור אחד מסדותיו, והוא בירר בעצמו באיזה מהם, והם מחר, המודעה לא תועיל לבטל את המכירה, כי באופן כזה, הוא לא נחשב כאנוס על המכירה, הוא לא ממש אנוס פה. אז אומרת גמרא לעולם דסבינה, באמת מדובר על דסבינה, מודה רבה, היך דאניס וכמה דסה פרדסה. רבה מודה, אם מדובר על אונס, כמו מעשה דפרדסה. מה היה מעשה דפרדסה? תאו גב דמשקין פרדסה דרכה ואתלטשין, אדם אחד לבא מחברו משכנו את פרדסו לשלוש שנים. בדר דאחלה תלטשני חזקה, אחרי שהמלווה אכל את הפירות הפרדס במשך שלוש שנים, והייתה לו חזקה בפרדס. אמר דבעל הפרדס, אם מזמנים, אם תמכור את הפרדס, מוטב. אם לא, קביש לשטר משכנתה, אני אסתיר את שטר המשכנתה, ואמין, אני אגיד לקוחי בידי, מכיוון שיש לי חזקת שלוש שנים, אני בעצם נהיה נאמן בטענה שלי, שבעצם אני מחזיק בשלוש שנים, ואתה מכרת לי. עכשיו, הוא דברר את העונס שלו, בא בעל הפרדס לפני דין, והודיע להם את דברי המלווה, ואמר, אני אתבע אותו לדין לפניכם, ותשמעו שהוא יטען שהקרקע לקוחה בידי, וכך היה. אחר כך הודיע לו בחשאי להסכמתו למחירה, ואמר לו על מלווה, שיכתוב לו שטר מחירה לפרדס, ואז ייתן לו את הכסף, ובא לפרדס אכן כתב לו שטר מחירה, אלא שקודם כן אמר לידים, אתם שמעתם שתחילה טען שלקוחה בידי, עכשיו אני כותב לו שטר מחירה, כדי לקבל ממנו את הכסף, ומוסר אני מודע לפניכם שלא ברצוני, זה באונס. אומרת גם, כי גיא גבנה כתבי למודע, במקרה כזה אכן כותבי מודע, מחירת הפרדס נחשבת מחירה באונס גמור, שהקונה בעצם מפחיל אותו, שאם לא ימכור את הפרדס, ייקח אותו מיד בלא דמים, כי יש לו חזקת שלוש שנים, ומכיוון שכפו אותו למכור את הפרדס, המסוים הזה הרי מחירה בטלה. יש פה בעצם שלושה דינים, אם אנסו אותו למכור שדה סתם, המחירה חלה גם בלי מסירת מודעה, כי הוא לא נחשב אונס גמור. אם אנסו אותו למכור שדה זה, לא צריך מודעה, כי יכול להביא את העדים, כמו שאמרנו. וכך אפשר לבטל את המחירה מיד, אופק זה, העדים לא רשאים לכתוב מודעה. אם אנסו אותו, כי אין העונש היה במעשה הפרדס, שאם לא ימסור מודעה, אין לו אפשרות לברר שנאנס, וזה מה שהרב אמר שהוא מודה, כותבין מושתה מודעה, כדי שהוא יוכל לברר את אונסו. אמר רב יהודה, היי מתנת התמירתה לא מגביין לה, מתנה תמונה, כלומר שהתנה בסתר, לא מגבים למקבל המתנה את הנכס שניתן לו במתנה הזו. מכיוון שראינו שהנותן מסתיר את נתינת המתנה, יש לחשוב שבאמת יקנה כבר את אותו נכס למישהו אחר, רוצה להיראות כעושה טובה למקבל, ולכן מתה אותו ונותן לו נכס שלא שייך לו, או שהוא בדעתו לתת אותו נכס או למכור אותו אחר כך למישהו אחר, ורוצה למסור מודעה לאותה הקנאה. ולכן הקדים ונתן את הנכס במתנה תמונה, בכל מכן לא מתכוון להקנות באמת למקבל, לכן לא מגביל למקבל המתנה את הנכס. שאומרת כמה, מה זה מתנה תמונה? החידה ממתנה התמירת, אמר רבי יוסף דאמר לילה סעדי, אמר הנותן למקבל, אמר הנותן לעדים, זילו, יתמור וכתבו לי. כלומר, לכו והתמינו את עצמכם, ואז תכתבו למקבל השטר מתנה על קרקע שלי. הוא אומר להם לכתוב את השטר בעצם בסתר, והיא כדי אמרי, יש אומרי לו, אמר רבי יוסף, זה לא אמר לו, תהיתו בשוקה או בברייטה, ותכתבו לו, או מספיק שהוא הנותן לא אמר לעדים, לכו בחוץ, כלומר לכו בשווקים ורחובות, תכתבו את שטר המתנה. מהי ביניי? יקבל להם סתם, ובדי בינינו מכה שנתן המתנה, ציווה לעדים לכתוב שטר בסתם, לא אמר להם שיסתירו את עצמם, מצד שני גם לא אמר להם שיסתירו בגלוי. לפי הגרסה הראשונה, השטר כשר, מכיוון שלא אמר להם להסתיר את עצמם. לפי הגרסה השנייה, לא, השטר פסול, מכיוון שלא ציווה להם לכתוב בגלוי. אמר רבא והביא מודעה לחברתה. כלומר, המתנה, התמונה הזו, מועילה כמודעה למתנה אחרת. אם נתן לאחרי זמן שטר מתנה, או מכירה בגלוי על תא שדה לאדם אחר, המתנה התמונה שנתן לפני כן נחשבת כמודעה לקניין ותלת אותו, בת הגברה תסביר את זה, לכן כתב שטר מתנה התמונה לראשון, כדי שהשני יוכל להחזיק. אמר רב פאפה, היידי רב עלה בפירוש התמר ולכלל ההתמר, כלומר שמענו את זה מכלל, לא בפירוש. מה המקרה? דאי הוא גב עד אז לקידוש הייתה, אדם אחד הלך לקדש אישה, אמרה לה אותה אישה היא קטע, ליקולי נכסה חבין לך, אם תכתוב לשטר מתנה על כל הנכסים שלך, יהיה לך לאישה. היא לא אבין הלך. אז על כתב אלה לכול הנכסה, הלך אותו איש, כתב שטר מתנה על כל נכסיו לאישה. עכשיו, לפני שהספיק לכתוב אותו, עת הברייק שישה, בא בנו הגדול, שהוא אמרו כמובן לרשת אותו, אמר לו, הוא גבר מתה עליי, מה יהיה איתי? כל הנכסים שיכו לאישה הזאת. אמר לו, לסעד הזילו, יתמור בעבר מינה וכתבו לי. אז אמר האב לידים, לכו התמינו את עצמכם, בעבר מינה, מקום, שם של מקום, וכתבו לו, כתבו לבני שטר מתנה לכל נכסי, והם עשו כדבריו. אחרי זה כתבו את השטר מתנה לאישה, מתנו לאישה. עטו לכמה דרב, באו לפני רב, אמר לו, לומר כנה ולומר כנה, לא זה כנה ולא זה כנה. כלומר, האישה, הנכסים שניתנו לו במתנה תמונה, הבן לא קנה, וגם האישה לא קנתה כי המתנה התמונה שניתנה לבן, מועילה כמודע למתנה שניתנה לה. וזה מה שאמרנו, שהמתנה, שהשטר התמונה, כלומר, האישה לא קנתה, בגלל שהוא נתן את המתנה בצורת תמונה לבן, זה בעצם מבטל גם את הקניין של האישה. מה דחזה סבר משום דאבי מודע לחברתה? מי שראה על פסק הדין של רב, הוא אומר, כמתנת תמונה מודעה למתנה אחרת, ולא היא אומרת גמרא, הדה מוכרח מידה, כלומר זה מה שלמדנו, לכאורה זה הוכחה של הגמרא שלה בפירוש התמר, אלא מכאן ההתמר, כי באמת אנחנו רואים פה, מדובר פה מודעה לחברתיו, אומרת הגמרא לא, רק מי שראה את זה מהצד, אמר זה מתנת תמונה, מדובר על מודעה לחברתה, אבל לא היא, באמת זה לא נכון. במקשר רבה, מוכרח מידה דמחמת אונצה הוא דקת, אבל זה ברור, לא צריך מודעה לחברתה, זה ברור שמשהו כתב לאישה, אז זה מדובר על אונס. למה? רק בגלל אונס כתב האישה שאתה מתנה על כל נכסיו לאישה. הוא לא גומר בדיבור מת לקנות לה את כל נכסיו עד שיתחתן. למה? כי הרי היא הכריחה אותו לזה. הוא לא מתרצה לעשות את זה, אלא הוא רוצה להתחתן איתה. ואנחנו עשה זה כדי להתחתן איתה, אבל כאן, במקרה רגיל, שלא ידוע לנו בגלל שהמתנה השנייה ניתנה באונס, מר ניחא לדליקני, מר לא ניחא לדליקני. אם דובר מקרה רגיל, אז באמת אחד מי שקיבל את המתנה בצורה גלויה, אז אדרבה. הוא גילה שנוח לו שיקנה לו את נכסה, ומי שקיבל את זה בסתר אז לא. כלומר, מקרה כזה באמת, מתנה תמונה באופן כזה לא מועילה כלל, לא נחשבת כמודעה על המתנה שנתן בגלוי. וזה מה שאמרנו, שלמד זה רק מכללה, ולמעשה ראינו שזה לא נכון. איבאי להו, שאלו סתם המאי, מה למעשה לגבי סתם? אמרנו, מקרה שציווה נותן לעדים סתם, לכתוב שטר מתנה, לא אמר להם שיתמינו את עצמם, מידך גם לא אמר להם שיכתבו בגלוי, מה הדין? רבין אמר לו, חשיין, לא חושבים למקרה כזה למתנה תמונה. זאת אומרת, מתנה גמורה, רבה שמר חיישים, אבל למעשה חוששים למתנה תמונה גם במקרה של סתם. הגענו לדף מ-א' עמוד א' במשנה הבאה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם, חזק וברוך.